שלום וברכה. במרכזה של פרשת בשלח עומד כמובן הסיפור על קריעת ים סוף. ואף על פי כן, הסיפור על קריעת ים סוף מעורר שאלות מכל מיני כיוונים, ועיקר מהשאלה המרכזית שקשורה לסיפור הזה היא שלמעשה הסיפור הזה היה אירוע בלתי צפוי ובלתי מתוכנן מראש, ולא הייתה שום התייחסות בשום שלב כל סיפור יציאת מצרים לתרחיש שבסופו של דבר מתרחש. כאשר מתחיל הסיפור בתחילת פרק י' ד', כשאומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל וישוב ויחנו לפני פי אחירות בין מגדול ובין הים, אז המטרה המפורשת של ה תפנית שעושים בני ישראל בדרכם היא, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ אגר עליהם במדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ויקבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. ויעשו כן. כלומר, התופעה שאמורה להתרחש תגרום לכך שפרעו ירדוף אחרי בני ישראל, ואז היא כבדה בפרעו ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. זאת המגמה. המגמה היא שמצרים ידעו שהשם הוא השם, והקדוש ברוך הוא יכבד בפרעו ובכל חילו. באמת מסופר אחר כך שפרעו שומע שעם ישראל נמצא ברח העם, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ואז הוא אומר מה זאת עשינו, ושילחנו את בני ישראל, והוא, הקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה, והוא באמת רודף אחרי בני ישראל, ומשיג אותם על שפת הים. ואז כאשר עם ישראל זועק, ומשה פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ושוב חוזר הקדוש ברוך הוא על המטרה המוצהרת של כל ההתרחשות הזאת. ואני הנני מחזק את לב פרעה, ויבואו אחריהם, ויקבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו, וידעו מצרים כי אני אדוני, בהיקבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו. שוב מוזכרת כאן המטרה והאמצעי, המטרה וידעו מצרים כן ישם, האמצעי היא כבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ופרשיו. ובהמשך מתרחש הסיפור על בקיעת ים סוף לשניים, ובני ישראל עוברים ביבשה, ואז המצרים רודפים אחריהם, ואז הקדוש ברוך אומר למשה לנטות את ידו על הים, וכאן מתרחש משהו בלתי צפוי לחלוטין. מפני שכאן נאמר שוישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. איפה? וידעו מצרים כן ישם. אם מצרים מתים בכלל, אז מה המשמעות שבידעו מצרים כן ישם? איפה מוזכר ש הייתה תוצאה והמגמה של כל הסיפור התגשמה? נניח היינו אומרים שבארץ מצרים שמעו את מה שקרה ואז ידעו כי אני השם, אבל זה לא נאמר בשום מקום, בשום שלב לא הוזכר שקרה משהו במצרים ואיזשהו תהליך של ידעו כי אני השם, זה לא נאמר. ואם הכוונה למצרים שרודפים אחרי בני ישראל, אז גם קשה לומר שזאת המטרה, מפני שהם מתו ולא נשאר בהם עד אחד, אז מה וידעו מצרים כי אני השם? יתרה מזאת, הסיום של פרשת קריעת ים סוף הוא בפסוק שאנחנו אומרים אותו מדי בוקר בתפילה, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כלומר שבכלל התוצאה היא לא וידעו מצרים כי אני השם, אלא וידעו ישראל כי אני השם. וזה לא נאמר בשום שלב מקודם, שהמטרה של הסיפור בים סוף הוא לחזק את האמונה אצל עם ישראל. לכאורה המגמה הייתה לחזק, ליצור את האמונה בהשם אצל המצרים. אז מה בעצם מתרחש פה? היכן באמת אמור היה להתקיים וידעו מצרים כן ישם? ואיפה בפועל זה התקיים, ולמה הסיום של הסיפור מדבר בכלל על זה שעם ישראל רואה את מה שקורה ומאמין בהשם, הרי לא נאמר בשום שלב מקודם שזאת בעצם המטרה. מה שאנחנו רוצים לטעון הוא שבאמת יש בפרשת קריעת ים סוף שני סיפורים נפרדים, בעלי תפקידים נפרדים, ולכל סיפור יש את המשמעות שלו. כפי שפתחנו, הסיפור הראשון, ואולי הסיפור המרכזי, קשור להיכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. זאת המטרה הברורה והמוצרת של כל הסיבוב שעם ישראל עושה, של כל הרדיפה של פרעה אחרי בני ישראל. לכל הדברים האלה ישנה מגמה אחת, והיכבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני השם. איפה זה קורה בפועל? דומה שמה שקורה בפועל זה מה שמתואר בפסוק כף ד'. אחרי שבני ישראל חוצים את הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, באים מצרים, כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו אל תוך הים, ואז, ויהי באשמורת הבוקר, וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. כאן בעצם היישום של מה שנאמר כל הזמן, היא כבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. הרי המילה וינהגהו בכבדות, הביטוי וינהגהו בכבדות, הוא לשון נופל על הלשון של היא כבדה בפרעה ובכל חילו. וכאשר הקדוש ברוך הוא משקיף אל מחנה מצרים, ויהום את מחנה מצרים, ומסיר את אופן המרכבות, זה בדיוק היא כבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו. ויהום את מחנה מצרים, זה בפרעה ובכל חילו, וינהגהו בכבדות, זה היא כבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו. ובאמת, אם המטרה של היא כבדה בפרעה ובכל חילו, היא כדי שהמצרים ידעו וידעו מצרים כי אני השם, זה בדיוק התוצאה בפסוק קפי. עוד לפני בכלל כל הסיפור על כיסוי ים סוף את המצרים, עוד לפני כן, וינהגהו בכבדות, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. זה בדיוק מה שנאמר, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. והעובדה שהקדוש ברוך הוא נלחם במצרים מביאה את המצרים להכיר בזה, אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים, זה אומר וידעו מצרים כי אני השם. ולכן ניתן בהחלט לומר שכאן נגמר הסיפור הראשון. ומבחינת כל התהליך של מתחילת פרשת בשלח, התהליך הזה מסתיים פה. ולצורך העניין לא היו צריכים בכלל המים לחסות את המצרים. המטרה הושגה. העם ישראל עבר בים סוף, המצרים ניסו לרדוף אחריו, אבל מה שנגרם זה ויהום את מחנה מצרים ויסר את אופן מרכבותיו. זה בדיוק המשמעות של השם נלחם להם במצרים, וזאת הייתה המטרה מלכתחילה של כל הסיפור. אחר כך מתחיל הסיפור השני. פסוק כפוו מתחיל סיפור שבעצם לא היה עד עכשיו צפוי מראש בכלל. פסוק כפוו מתחיל פרשה נפרדת לגמרי, שמבחינת עניינה אפשר היה להסתדר בלעדיה, כלומר בזה שהמצרים אומרים אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים, בזה היה אמור להיגמר הסיפור הראשון, ויכול היה להיות בהחלט ההמשך. בפרק ל"ו, ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצא אל מדבר שור, וילך שלוחו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. זה בהחלט יכול היה להיות. אבל כאן ישנו סיפור נוסף. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. זה כבר שלב אחר. אחרי שכבר מצרים הגיעו למסקנה כי אני השם, פתאום ישנו ציווי נוסף שלא קשור למטרה הראשונית של תחילת הפרק, אלא המגמה של מצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים, ויחסו את הרחם את הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. כאן חשוב להדגיש שמבחינת התרחיש שהתרחש, זה קורה כבר בדרך חזור של המצרים לכיוון מצרים. חשוב להדגיש את זה. בדרך כלל כך בציורים או בסרטים שמתארים את קריאת ים סוף, אז בכולם חוזר אותו מבנה. שרואים את בני ישראל עוברים כבר חוצים את הים, ואז מתחילים המצרים, או באיזשהו שלב המצרים רודפים אחריהם, ותוך כדי המרדף של המצרים אחרי בני ישראל, באים המים ומכסים את המצרים. נכון? זאת התמונה המוכרת והידועה של קריאת ים סוף. אבל היא לא נכונה. התיאור הנכון של מה שקורה בקריאת ים סוף, הוא שהמצרים באים ורודפים אחרי בני ישראל, ואז כאשר המצרים אומרים אנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים, זאת אומרת המצרים כבר מסתובבים אחורה עם פניהם למצרים, ורק אז בדרך חזרה למצרים, אז משה מטה את ידו על הים, והים חוזר ולאיתנו, ומצרים נשים לקראתו. זאת כוונת הביטוי הזה, מצרים נשים לקראתו. כלומר, מצרים נשים אל תוך הים. הם לא בדרכם אחרי בני ישראל לכיוון מזרח, אלא בדיוק להפך. הם נשים לתוך הים, לכיוון חזרה, לכיוון מערב, לכיוון מצרים, ואז באותו אירוע שהם כבר נשים חזרה לתוך הים, אז המים באים ומכסים אותם. וזה מה שכתוב בפסוק, מצרים נשים לקראתו. וזה מחדד עוד יותר שיש לנו שני סיפורים. הסיפור הראשון בדרכם של המצרים מזרחה אחרי בני ישראל, שבו הם אמורים להסיר, להילחם נגד, בו הקדוש ברוך הוא אמור לנהג אותם בכבדות על ידי זה שהוא מסיר את אופן מרכבותיהם והם נהגים בכבדות ובזה מקיימת והיכבדה בפרעה, כמו שאמרנו מקודם. אחרי שהסיפור הזה נגמר והמצרים כבר חוזרים אחורה הביתה למצרים, אז קורה התרחיש השני של סיפור תביעת המצרים בים, וישוב המים ויחסו את הרחם ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. וזה בכלל סיפור עומד לגמרי בפני עצמו, והוא לא חלק מהרצון של וידעו מצרים כי אני השם. אם זה לא חלק מהסיפור עצמו, אז מה זה כן? דומני שניתן לראות בסיפור הזה מטרה כפולה, שנובעת מתוך נקודה אחת בסיסית. לפני שבועיים דיברנו על מכת דם ועל מכת צפרדע, וראינו את הדגש המיוחד שיש בשתי המכות האלה על היאור שדווקא משה מתקשר אליו. ועמדנו על כך ששתי המכות הראשונות היו בבחינת מידה כנגד מידה, על הסיפור הנורא של השלחת תינוקות ישראל, כל הבן הילוד, היאורת השליחוהו. הזכרנו אז בקצרה בסוף השיעור ממש, שכל המכות שבאים על המצרים פותחים בנושא הזה של כנגד הסיפור של השלחת בני ישראל היאור, וגם מסתיימים, ובעצם זה מה שאנחנו רואים כאן בפרשה. שתי מטרות נפרדות היו בכל הסיפור של ים סוף. מטרה אחת בידו מצרים כי אני השם, והיא הושגה כבר בשלב הראשון. המטרה השנייה של תביעת המצרים בים לא הייתה מטרה מפורשת שנאמרה בשום שלב. המטרה הייתה רק שידו מצרים כי אני השם. אבל כאשר באים המים ומכסים את כל המצרים ולא נשאר בהם עד אחד, קשה מאוד שלא לראות את הקשר בין הסיפור הזה לבין כל הבן הילוד היאורת השליחו. מי שהשליחו את עם ישראל, את תינוקות ישראל, את בני ישראל לים, ליאור, בסופו של דבר, מידה כנגד מידה, הם בעצמם טובעים בים, והמים מכסים אותם ממש כפי שהם כיסו את תינוקות ישראל ביאור. כאן במאמר מוסגר אני אעיר שאותו מדרש מפורסם על כך שלא נשאר בהם עד אחד ולא עד בכלל, ושפרעו היה אחד שכן ניצל מהמבול והשיטפון הגדול הזה, עומד כנגד הצלתו של משה על ידי בת פרעו. כלומר, היות שכל תינוקות ישראל מתו פרט לאחד שניצל על ידי בת פרעו, אז מן הדין שבנה, אולי, מי זה בדיוק הפרעו הזה, זאת שאלה, אבל שלפחות גם הוא ינצל מן המים על ידי, באורך פלאי, כמין שכר לבת פרעו על הצלתו של משה. אני חושב שכך יש להבין את המדרש הזה. בכל אופן, הסיפור הזה הייתה לו מטרה בכלל לא מצד מצרים. הסיפור הזה לא בא להמחיש למצרים שום דבר, מהסיבה הפשוטה שהמצרים מתו, ועל מה שקורה למצרים במצרים עצמה לא שמענו ולא ראינו, וכנראה הם לא חלק מן הסיפור. כאן המטרה היא א', אנישה, במובן הפשוט ביותר של מידה כנגד מידה, של חייל מצרי במקום תינוק ישראלי, של עין תחת עין, של מידת הצדק המוחלטת, שעם שזרק תינוקות ישראל לים, בסופו של דבר הוא עצמו יטבע בים, וזה צדק מקראי קלאסי. אבל, כפי שאנחנו רואים מהמשך הסיפור, המטרה השנייה הייתה האמונה. וכל שירת הים, שבאופן מיוחד מדגישה את הפרשה השנייה דווקא, תביעת המצרים בים, היא מחדדת את הפן האמונה שהשם איש מלחמה, השם שמו, דווקא בגלל הפן הזה של המידה כנגד מידה. דווקא כאשר עם ישראל רואה את מה שקרה למצרים, זה מגביר אצלו את האמונה באופן מיוחד. ולא רק אצלו. אנחנו יכולים לדעת בצורה ברורה על הקשר שבין האמונה לבין קריאת ים סוף, דווקא לא מהפרשה שלנו, אלא מהפרשה הבאה. כאשר מסופר על יתרו, שהוא מגיע למשה, ומשה מספר לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים, לעדות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך והצילם השם. אז אומר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי ודבר אשר זדו עליהם. מה הפירוש בדבר אשר זדו עליהם? אומר שם רש"י, במים ביקשו לטבעם, במים טבעו. כלומר, רש"י מעמיד אותנו על הזיקה שבין תביעת המצרים בים לבין הסיפור של הטבעת התינוקות של ישראל בים. אבל רש"י מפרש שזה בדיוק מה שהביא את יתרו להתפעל כל כך ולהגיע למסקנה שאתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, כי באותו דבר שהם זדו עליהם, באותו דבר הם מתו. ויתרו בעצמו מתפעל ובעצם מגיע לאמונה מתוך ראיית יד השם ומתוך ההבנה הברורה שיש כאן מידה כנגד מידה בצורתה הקלאסית, ועד כדי כך שזה הדבר הסופי שהביא אותו לאמונה באשם. אז ממילא, כאשר עם ישראל מתאר את כל הסיפור של תביעת המצרים בים בעריכות רבה בשירת הים, אז אפשר בהחלט לראות שאת ההתפעלות הזאת היא חלק מן האמונה שהעם מגיע אליה, דווקא בזכות אותה אמונה מתוך הסתכלות במציאות ומתוך ראיית הקשר שבין תביעת המצרים לבין השלכת תינוקות בני ישראל. וזאת הייתה אם כן מטרה נפרדת לגמרי, האנישה המוחלטת שמבטאת את הצדק המוחלט שמביא לידי אמונה בקדוש ברוך הוא. אחרי שאנחנו מבינים שיש לנו כאן בעצם שני סיפורים שונים עם שתי מטרות שונות, שכל סיפור יכול היה לעמוד בפני עצמו, בדרך הזאת אנחנו יכולים גם להבין סתירה מסוימת נוספת שקיימת בין שני הסיפורים. בסיפור הראשון משה אומר לבני ישראל הבטחה. אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. על דרך הפשט, לאור מה שאמרנו עד עכשיו, הכוונה היא שאתם לא תראו יותר את המצרים, לפי הסיפור הראשון, מפני שהמצרים ינסו לרדוף אחריכם, והקדוש ברוך הוא יכבד בהם על ידי זה שינהגיהם בכבדות, והמצרים כבר ימדו את הלקח, ויותר הם לא ירדפו אתכם אף פעם. זאת הכוונה, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לעומת זאת, בהמשך הסיפור נאמר, ויושע השם את ישראל, ביום הוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז נאמר להם בהתחלה, לא תוסיפו לראותם, ואחר כך כתוב, ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז כמובן, ניתן לתרץ, שמה שנאמר, אשר ראיתם את מצרים היום, כראיתם היום את מצרים רודפים אחריכם, זה לא תוסיפו לראות עד עולם. באמת ישנו סיפור ידוע על אדם שנדר נדר שהוא לא יראה את פניו של אחיו, ואז הוא בא לרב, וזה מסופר על זה על כמה וכמה רבנים, הסיפור מופיע בווריאציות שונות, אבל שאל אם מותר לו לבוא ללוויה של אחיו, ואז הרב אמר לו שמותר, כי הנה רואים שמשה אמר לבני ישראל לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ואחר כך כתוב, ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. סימן שהראייה מתייחסת רק לראיית אדם בחייו, ולא לראייתו לאחר מותו. אחרי הסיפור הידוע. אבל בכל מקרה, מבחינת הפשט, אני חושב שלאור מה שאנחנו אומרים, הפשט מובן הרבה יותר. מפני שמדובר באמת בשני סיפורים שונים ובשתי משמעויות שונות. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, פירושו של דבר, באמת לא נאמר שהם לא יתקיימו, או לא נאמר שהם ימותו. נאמר שבאמת, מבחינת הסיפור הראשון, המגמה הייתה רק לומר, לא תראו יותר את המצרים, אתם נפרדים מהם, כיוון שהמצרים לא יוסיפו לרדוף אחריכם. הסיפור השני בכלל לא קשור לסיפור הראשון. הסיפור השני עניינו העונש על המצרים, וזה שישראל רואים את מצרים את שפת הים, לא רק שזה לא סותר את הסיפור הראשון, אלא זאת בדיוק המטרה של הסיפור השני. המטרה של הסיפור השני זה להגדיל אצל עם ישראל את האמונה בקדוש ברוך הוא, האמינו בהשם ובמשה עבדו, ולכן ראיית המצרים היא במפורש חלק מרכזי בכל המטרה הזאת. אז למרות שלכאורה מצד הסיפור עצמו יש כאן כמעין סתירה בין לא תוסיפו לראותם עד עולם לבין ויר ישראל את מצרים את שפת הים, אבל מבחינת המהות מדובר כאן בשני סיפורים שונים, ולכן אין בעצם סתירה גם לא במובן הספרותי בין שני הסיפורים, כיוון שכל דבר מייצג בפני עצמו. הסיפור הראשון אכן מגמתו הייתה בין היתר להבטיח שלא תוסיפו לראותם עד עולם, המצרים לא יבואו וירדפו אחריכם, ולסיפור השני מראה בדיוק להפך, הנה קרה מה שקרה, והמצרים טבעו בים, ולכן דווקא מכוח זה אפשר לבוא ולהגיע לידי אמונה בקדוש ברוך הוא. עכשיו, לאור מה שאנחנו רואים עכשיו על המשמעות הכפולה של קריאת ים סוף, של סיפור ים סוף, ובעצם קריאת ים סוף מצד אחד כסיפור אחד, וכיסוי המצרים כיסוי הים על המצרים וטביעת המצרים בים כסיפור שני. אם זה מה שאנחנו אומרים זה נכון, אז דומני שאנחנו יכולים להבין כמה סיפורים נוספים. אני חושב שניתן לראות באמת בכמה מקומות בתנ"ך ביטויים לפן הכפול שיש בקריאת ים סוף. נקצר בעניין הזה. נביא רק על קצה המזלג כמה דוגמאות. דוגמה אחת, אנחנו מכירים את הסיפור עם רחב, כאשר המרגלים מגיעים אל רחב ביריחו, הרי שהתיאור שאומרת רחב לאנשים הוא כזה, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. ואחר כך, ולא קם עוד ברוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. רחב בכלל לא מזכירה את התביעה של המצרים בים. מבחינתה של רחב, הנס היחיד שהיא מזכירה, והוא זה שהביא אותם לאמונה שהשם הוא אלוקים, זה עצם העובדה שהוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. לא התביעה של המצרים בים, אלא החלק הראשון של הסיפור, עצם ההוביש השם את... את מי ים סוף, וזה מבחינתה מהווה את המקור לאמונה בקדוש ברוך הוא, וזה באמת הפן של המצרים שמבחינתם זה היה הנקודה המרכזית. בהמשך אני ציין שוב בקצרה עוד שני מקומות. אנחנו אומרים מדי יום בתפילה את הפסקה מתוך ספר נחמיה, שבה מתואר שוב חלק מתוך מעמד האמנה בנחמיה, התיאור של ההיסטוריה של עם ישראל בין השאר ביציאה ממצרים ובקריאת ים סוף. ולמרות שהפסוקים האלה מוכרים, אני רוצה לתת את הדעת לפן מאוד מעניין בפסוקים האלה. כתוב כך, ותרא את עוני אבותינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף. ותיתן לתות המופתים בפרעו ובכל מצרים ובכל עבדיו ובכל עם ארצו, כי ידעת כי יזידו עליהם ותעש לך השם כיום הזה. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלחת במצולות כמו אבן במים עזים. אז יש כאן פיצול בין אותות ומופתים בפרעו ובכל עבדיו ובכל עם ארצו, כי ידעת כי יזידו עליהם ותעס לך שם כיום הזה. זה הפן שעומד מבחינת המצרים. מבחינת המצרים זה אותות ומופתים ודברים שהם קשורים למכות מצרים, וגם לעובדה של לכאורה גם לסיפור הראשון, החלק הראשון של פרשת קריאת ים סוף. אחר כך בחלק השני, והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה, ורודפיהם השלחת למצולות כמו אבן מים עזים. זה כבר כדבר שעומד כשלב בפני עצמו, שהוא לא חלק מהאותות ומופתים בפרעו ובכל עבדיו, אלא סיפור שעומד בפני עצמו, והוא חלק מהסיפור השני של האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. לסיום, נזכיר עוד פרק מפורסם שאנחנו אומרים אותו מדי שבת בתפילה, את מזמור תהילים קוף למד וב, ושם גם קיים הפיצול בין החלקים השונים. נאמר שם לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו, וניער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו. אז יש כאן באמת היבטים שונים, ולגוזר ים סוף לגזרים זה פן אחד, לביביר ישראל בתוכו זה המשך אותו פן בחצי השני שלו, כלומר נס קריאת ים סוף, העובדה שעם ישראל עובר בתוכו, וחוץ מזה יש סיפור אחר של נייר פרו בחלו בים סוף, שזה כבר קשור לסיפור השני, והמזמור בהחלט מדגיש את הפנים השונות שיש לכל אחד משני הסיפורים. כך שבסופו של דבר ניתן בהחלט לראות כאן, וכאמור אפשר היה לראות את זה גם במקומות נוספים, כולל במזמורי תהילים נוספים, אפשר לראות את הפן הכפול שקיים בקריאת ים סוף, וכפי שאמרנו, הדברים האלה מבטאים את משמעותו של סיפור קריאת ים סוף ושל המלחמה בים סוף, על שני הפנים בהם, פן ידעו מצרים כי אני השם מצד אחד, פן האמונה והאמונה בזכות האנישה מצד שני, של מידה כנגד מידה, של ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. שבת שלום.